אנחנו בפרק ג' נדמה לי בהלכות יסודי התורה להרמב"ם, פרק ד' כבר? אנחנו פרק ד', נכון. בהלכה ה', ארבע יסודות האלו, כן? המשך של הלכות יסודי התורה, לא כבר מסודר. עכשיו בספר המצוות, סתם לדפק לי, הלכות יסודי התורה, בספר המדע. זה החלק הראשון בספר המדע. כתוב מדע למעלה אצלך? כן, אז החלק הראשון של ספר המדע נקרא הלכות יסודי התורה. ויש פה פרקים, אנחנו בפרק הרביעי. נמצא אחרי השלישי, ואנחנו בהלכה ה'. אבל אתה לא בהלכה. פרק רביעי, אתה מצאת? אנחנו בהלכה ה'. יופי. ארבע יסודות אלו. כלומר, אנחנו עכשיו בסיכום של המדע המקובל בזמנו של הרמב״ם. ואנחנו אם כן עברנו ממעלה למטה. בפרק הקודם למדנו על המלאכים ואחר כך על הגלגלים, כן, בפרק ב' על המלאכים, בפרק ג' על הגלגלים, ועכשיו אנחנו לומדים על העולם התחתון. העולם התחתון הכוונה העולם שמתחת לגלגל הירח, או במילים מודרניות כדור הארץ, מקום שבו אנחנו חיים, שבו יש ארבעה יסודות שהם לפי הכימיה העתיקה הזאת ארבעה, כן? והם העפר, המים, הרוח והאש. היום דברים אלה אינם ניכרים בתור יסודות, הם מוכרים יותר בתור מצבי צבירה של החומר, כן? המוצק, הנוזלים, הגז והאנרגיה, אפשר לומר, כן? מה? זה לא מצב צבירה בדיוק, כן? זה התוכיות של כל זה, כן? אבל למשל האש, מה היא האש לפי המדע והעדנה? בימינו לא מסתכלים על האש בתור יסוד בין היסודות, אלא הוא תופעה, תופעה של שחרור אנרגיה, וזה האש. כמו כן, טוב, אם מדברים על מצב פלזמה של החומר בתוך בטמפרטורות גבוהות במיוחד, בתוך השמש וכדומה. טוב, אבל זה נקרא ארבע יסודות בשפה של פעם. כמובן כל זה איננו נכון מבחינת, נגיד, מה זה לא נכון? לא כך מסתפים היום על זה במדע המודרני. כן? לא, זאת לא צורת ההסברה המקובלת. אבל יש לזה כן יסוד למשל בתורת הקבלה. בתורת הקבלה תראו שגם כן משתמשים במושגים של אש, מים, רוח ועפר. אמנם לא בתור יסודות במובן הכימי של המילה, אלא בתור שורשים רוחניים של המציאות. וזה כן אפשר לומר. טוב, אז מה נאמר כאן? ארבעה יסודות האלו משתנים זה לזה, תמיד בכל יום ובכל שעה, מקצתן, לא כל גופן. כיצד? מקצת הארץ הקרובה מן המים משתנית ומתפוררת ונעשית מים. וכן מקצת המים הסמוכים לרוח משתנים ומתמסמסים והובין רוח. וכן הרוח מקצתו הסמוך לאש משתנה ומתחולל ונעשה אש. וכן האש מקצתה הסמוך לרוח מתחולל, משתנה ומתכנס ונעשה רוח. וכן הרוח מקצתו הסמוך למים משתנה ומתכנס ונעשה מים. וכן המים מקצתו הסמוך לארץ משתנה ומתכנס ונעשה ארץ. ושינוי זה מעט מעט ולפי אורך הימים. ואין כל יסוד, כל היסוד משתנה עד שיצא כל המים רוח או כל הרוח אש, שאי אפשר שיבטל אחד מן היסודות הארבעה, אלא מקצת ישתנה מאש לרוח ומקצת ישתנה מרוח לאש. וכן בין כל אחד בחברו ימצא השינוי בין ארבעתן וחוזרות חלילה לעולם. כוונה שיש מה שנקרא בעברית שלנו חילוף חומרי, כן? העולם הזה הוא עולם שמשתנה. קוראים לזה, יש מונח אחד לכל התופעה הזאת בפילוסופיה הישנה, קוראים לזה ההוויה וההפסד. כלומר, דברים מתהווים ונפסדים, מתהווים ונפסדים, כן? הוויה והפסד, הווה נפסד. כן.
אם לכאורה זה לא תקף היום, אז מה, אז כאילו איך מסתכלים, למה...
שאלה זו נשאלה פעמיים בשיעורים הקודמים. ושינוי זה יהיה בסביבת הגלגל. כלומר, כל השינויים האלה הם בגלל שיש איזה מין מערבל כללי לבריאה, וזה סיבוב הגלגל. הגלגל הרי הוא מחוץ לארבע יסודות, והוא מסתובב, והסיבוב הזה יוצר את מה שהוא יוצר. ומסביבתו יתחברו ארבעתן, ויהיה מהן שאר גולמי בני אדם, ונפש חיה, צמח ואבן ומתכת. והאל נותן לכל גולם וגולם צורה ראויה לו, על ידי מלאך העשירי, שהוא הצורה נקראת אישים. טוב, פה זו תוספת מאוד מעניינת, והפילוסופיה, המדע, הפילוסופיה הישן, היו מסבירים שיש מה שנקרא השכל הפועל. מה זה השכל הפועל? זהו השכל האחרון המשתלשל מהגלגלים הסובבים. הוא השכל העשירי, הנקרא השכל הפועל, או פה אצל הרמב״ם, המלאך הנקרא אישים, והוא גם כן נותן הצורות בעולם התחתון. כלומר, הוא גורם להחלפת צורה, החומרים מצורה לצורה. ברור?
לא.
מה לא?
השכל הפועל
הם אמרו ככה. אמרו הקדמונים שאנחנו רואים שיש פעמים בעולם ההוויה וההפסד, כלומר העולם שתחת גלגל הריח, אנחנו רואים שדברים שיש להם צורה אחת מחליפים צורה, אז צריך שמשהו ישלוף את הצורה מהם ויחזיר להם צורה אחרת. מי עושה את זה? השכל הפועל. בסדר? אגב, הם גם הסבירו שהשכל הפועל הוא זה שגורם לאדם להשכיל. כן, אני לפני כן לא ידעתי כלום, למדתי, עכשיו אני יודע. מה גרם לשינוי הזה? מהו הזרז החיצוני? חייב להיות איזה קטליזטור שגורם לי לעבור ממצב של אי ידיעה למצב של ידיעה. ואז הם אמרו, זה השכל הפועל עושה את זה. השכל הפועל זה מין מלאך כזה כללי בכל העולם שמתחת לגלגל הירח, ודרכו הכל מתקדם. זה מלאך סופר
מלאך.
הכוזרי לא משתמש לשכל הפועל, הכוזרי מביא את השיטה הזאת ומבקר אותה. כן. בסדר? כן. יש פה שאלות? הלכה זי. לעולם אין אתה רואה גולם ולא צורה, או צורה ולא גולם. הרי אמרנו שכל דבר בעולם מורכב מחומר וצורה. השאלה, האם הדברים האלה יש להם קיום ממשי? יש באמת דבר כזה חומר וצורה? אז הרב מסביר לנו שבעצם זה סוג של בלוף, זה סוג של הפשטה. כדי להסביר, אנחנו מדברים על חומר וצורה, לא שבאמת יש חומר בלי צורה, או צורה בלא חומר. אין, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, או צורה בלא גולם. מה? זה לא שאין צורה בלא גולם, יש דבר צורה דווקא בלי חומר, צורת המלאכים, לפי מה שהסברנו, אבל הכוונה בעולמנו אנו. התת ירחי, מה שתחת הירח, סובלונרי קוראים לזה, אז אין שם צורה בלא חומר, או חומר בלא צורה. למה אתה צוחק? בגלל שהוא מסובלונרי? כן, אז זה הביטוי שישמשו בו. כן, סובלונר. כן, לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, או צורה בלא גולם, אלא לב האדם הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו, ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. זה כמו שלמשל מעולם בחיים שלנו לא ראינו משולש. מישהו פה ראה משולש? אתה ראית פעם משולש?
אני אפשר לראות משולש. זה לא נקרא לראות ציור של
השולש? משולש אתה לא יכול לראות, כי משולש לפי הגדרה גיאומטרית הוא המפגש בין שלושה ישרים, נכון? והישר אין לו עובי, נכון? מה זה ישר? זה סדרה אינסופית של נקודות, נכון? מה הרוחב של נקודה? לא, נקודה אין לה 100 מטר, כי זה עשויה מנקודות. לנקודה בהגדרה גיאומטרית אין רוחב.
צריך להיות רוחב.
לא, אין. זהו מושג מופשט.
100 כפול N זה N.
נכון, נכון. זאת אומרת שהמושגים האלה מושגים ראשוניים שאין להם שום ביטוי ממשי במציאות. ואף על פי כן, למרות שאתה מעולם בחיים שלך לא ראית משולש או נקודה או קו, אתה אף על פי כן בונה את מדע הגיאומטריה שעל פיו אתה קובע הרבה מאוד דברים בעולמך. נכון? כלומר, המונחים הגיאומטריים הם הפשטות, הם לא מציאות אמיתית, הם לא מציאות מוחשית, אמיתית או לא זה כבר שאלה. או למשל המספרים, אני לא חושב שפה מישהו אי פעם בחיים שלו ראה את המספר 4. ראית את המספר 4? אתה ראית אולי את הסימן שעל פיו מציינים את המספר 4, אבל המספר 4 אין לו ממשו. ראית אולי 4 סוכריות, 4 עמודים, 4 ארצות, 4 ספרים, הרבה דברים שראית במספר 4, אבל את המספר 4 מעולם לא ראית מימיך, נכון? כך שהמספרים הם גם כן איזה הפשטות כאלה שאנחנו משתמשים בהם, זה דווקא מאוד שימושי, זה עובד, נכון? המספרים זה עובד, אבל זה לא דבר שיש לו ממשות גלויה. אותו דבר לגבי המושגים חומר וצורה. אומר הרמב״ם, לעולם לא ראינו חומר בלי צורה או צורה בלא חומר, אבל זאת היא הפשטה שאנחנו משתמשים בה כדי להסביר את מה שקורה, וזה עובד, זה הסברה מספקת. או כמו כל החוקים בפיזיקה גם כן, אף אחד לא ראה בחיים שלו את חוק הגרביטציה, אבל הוא עובד, נכון? ראית את חוק הגרביטציה? גם דברים יותר פשוטים, יותר קרובים מהרגע שלנו, כן? מעולם לא ראינו את האהבה, אבל זה קובע הרבה מאוד דברים חשובים מאוד בחיים שלנו.
מה זה לראות?
בחוש, בחושים. זה יכול להיות לראות בעיניים, לשמוע באוזניים.
לראות בשכל ראינו?
כן, זה בגלל שיקרא, ראיית השכל. זה מה שאומר כאן. אלא לב האדם, מה זה הביטוי לב פה? כוון לשכל, הוא שמחלק גוף הנמצא בדעתו, ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה. ויודע שיש שם גופים שגולמם מחובר מארבעה יסודות, וגופים, זה מה שנקרא העולם שתחת גלגל הירח, וגופים שגולמם פשוט ואינו מחובר רק מגולם אחד, זה הגלגלים, וצורות שאין להם גולם אלא נראים לעין, שאין להם גולם אינם נראים לעין אלא בין הלב הם ידועים, זה המלאכים. כמו שידענו אדון הכל ולא ראיית העין, נכון? בשכל, זה מה שאומר השכל, הוא זה שעושה את ההבחנות האלה. איך אתה יודע שיש מספר 4? להפשטה שאתה עושה, נכון? מה? מאיפה הוא אמר את זה? מאיפה הוא יודע זה שאמר לך? חוץ לזה גם לא בלי קשר לזה שמישהו אמר לך, אתה
בעצם...
נכון, אבל המציאות איננה מראה לך את המספר 4, אלא אתה רואה רביעיות, אתה רואה רביעיות בעולם, ועל פי זה אתה מקיש על קשרים מתמטיים בין 4 לבין 5, וש4 כפול 5 שווה 20, למרות שלא ראית את הכפול הזה בחיים שלך, ולא גם את האופן של המכפלה, איך הארבע, איך הוא, איך הארבע מכפיל את החמש, איך הוא נהיה 20?
חמש עם ארבע, אני סופר.
מה אתה סופר? נקודות.
ארבע.
כן, אז זה נקודות, זה כבר תיאורים, זה לא דבר עצמו. יש מה שנקרא עולם מופשט, ואנחנו בהחלט פועלים הרבה מאוד דברים בחיינו על יסוד העולם המופשט ההוא. כל אדם בעולם. יש בפילוסופיה ויכוח האם הרוחניות קיימת או לא. היה, זה ההבדל בין הפילוסופיה המטריאליסטית לספיריטואליסטית. מטריאליסטית כלומר חומרנית, ספיריטואליסטית כלומר רוחנית. נדמה לי שזה וייטהד שאמר שכל פילוסופיה היא בהכרח ספיריטואליסטית, והספיריטואליסטית שבכולן היא הפילוסופיה המטריאליסטית, כי היא אומרת שהחומר חושב. כן, בבקשה אדוני. אני אמרתי, לפני שאמרתי את המילים האלה, אני מיד תרגמתי אותם, נכון? מה אני אמרתי? אני אמרתי, אמנם מהר, אבל מתוך תקווה שאתם מקשיבים לשיעור שלי, שמטריאליסטי פירושו חומרני, ספיריטואליסטי רוחני, נכון? כן, בבקשה.
איפה נמצאת החוויה?
מה זאת אומרת איפה היא נמצאת?
אהבה אפשר לתפוס
אי אפשר לתפוס בשכל, אלא כי זה לא שכל, זה חוויה. זו חוויה.
זה לא מדויק,
שלב
האדם זה המחשבה.
לא, במקרה הזה, המילה לב, פה, אצל הרמב״ם פירוש השכל, הוא מדבר על החלוקה בין חומר לצורה, הוא לא מדבר על האהבה. בסדר? המילה לב יש לה כמה משמעויות. בעברית, עיין בספר מורה נבוכים, יש לו פרק שלם להסביר את המילה לב. בסדר? גם רבינו סעדיה גאון, בפירושו לספר יצירה בהקדמה, נותן מלי 15 מובנים למילה לב, משהו כזה, אולי אפילו יותר. הלכה ח', עכשיו אנחנו עוברים בהלכות ח' וט' לנושא קצת יותר מורכב ויותר קרוב אלינו. מדובר על נפש האדם, על הנפש בכלל ועל נפש האדם בפועל. בסדר? איפה נמצאת הנפש? בעולם שלנו, בעולם שתחת גלגל הירח. אוקיי? אז היינו לברר מאיפה כל זה בא, מה זה הנפש. נפש כל בשר זה כבר תמצית הפסיכולוגיה, כן? נפש קשור מאוד לספר שמונה פרקים שאנחנו לומדים מימי ראשון בערב. נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל, שנתן לו האל. זאת אומרת, למשל, מה זה נפש החתול? זה מה?
חסד.
למה?
כמו שאמרתם בכמה שורים לפני,
שנפש החתול,
חתול זה חסד.
לא, אמרתי שחתול זה חסה מהלכת, זה נכון. כן, זה משהו אחר. אני בכלל לא יודע עוד הפעם, מה אתה משחיל? כן. מה?
אתה לא יתכות אותו.
איך אתה יודע? לא הוא יבין. כמו שאז זה פנת. חסה זה צומח, נכון? מה ההבדל בין צומח לבין חי? לבין בעל חיים?
נפש.
איך אתה מחליט שדבר זה הוא בעל חיים ודבר זה הוא צמח? גם הצמח הוא זז, אבל הוא יוצא ממקומו למחייתו, נכון? זה בעל חיים. אם הוא קבוע במקומו למחייתו, אז זה צומח, נכון? זה הגדרה. זאת אומרת, יוצא לפי זה שמה שמבדיל בין החסה לבין החתול זה התנועה. ולכן אמרתי שהחתול הוא חסה בתנועה.
בתנועה,
לא אמרתי בלי תנועה אלא בתנועה, שנמצא במצב של תנועה. אז אם כך אני שואל עכשיו, מהו חתול לפי מה שהרמב"ם כאן אומר? חתול זה חומר עם צורת החתול, החתוליות שבו היא הצורה שבו, דיינו היא עושה אותו לחתול. זאת אומרת, מה עושה את החתול לחתול? המיהו, היכולת לקפוץ, ההתקרבלות והעצמאות וכדומה, כן? כלומר, זה המרכיבים של הייחודיות החתולית.
יצמאות.
גם כן, ככה אומר, כן.
אפשר להגיד שהתורה זה הצורה של עם ישראל?
אפשר לומר, כן. כן. מה שאומר כאן, נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל. והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו. כלומר, בלי דעת האדם הוא לא אדם. אתה חונן לאדם דעת. למה אומרים אתה חונן ולא אתה נותן? מילה יותר פשוטה, אתה נותן דעת, זה לא נכון. חונן זה מלשון חינם, חינם, חן, חנינה. זאת אומרת, עצם עובדת הקיום שלי היא נתונה מראש, אני לא צריך להתאמץ בשביל זה, זה חנינה, זה חינם. לכן אתה פונה לאדם דעת, בלי זה לא הייתי אדם בכלל. אדם שם זה בתפילת 18, שלוש הברכות הראשונות הן ברכות השבח, אחר כך יש 13 ברכות של בקשה, נכון? ואיך מתחילה ברכת הבקשה הראשונה? אתה חונן. לכאורה זה שוב שבח, נכון? למשל ברכת רפאנו, אתה אומר רפאנו, ככה אתה מתחיל, אתה לא אומר אתה רופא כל בשר, אתה אומר לא, אתה מיד פה מתחיל עם הבקשה רפאנו. אז למה בבקשה הראשונה במקום לבקש אתה מתחיל קודם כל בשבח? כי כדי שיהיה מי שיבקש צריך קודם כל דעת. אני לא יכול לבקש דעת אלא אם כן כבר קיבלתי דעת מלכתחילה. אז מה אני מבקש? אני מבקש תוספת דעת. לא, כבר קיבלתי דעת. כלומר, לא יכולתי לבקש דעת, אלא אם כן מלכתחילה יש לי דעת לבקש. אם כן, דעת יש לי. הבנתם את השאלה שלי? אז מה אני אבקש? תוספת דעת. לכן אני אומר, אתה חונן את הראשית. זה אני לא ביקשתי ממך. אתה חננת אותי. כיוון שחננת, אני אבקש ממך עוד פעם, וחונן לי ממך. תוסיף לי עוד.
אתה בסדר, בבקשה, תוסיף את דעת.
אתה אומר, אני מבקש תוספת דעת. למה לא? אני תמיד יכול לבקש תוספת. מה זה? מה? למה לא? אם אתה מבקש לבקש. בכלל, מה זה תפילה? אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא נותן. זה עובד. לפעמים יש נס שהתפילה לא נענית. אבל בעיקרון, אם אתה מתפלל כמו שצריך, אז אתה צריך קרה. ואם לא קיבלת, אז זה קושיה. אתה לא שותק. כן, זה גמרא מפורשת. התפלל, התפלל אדם ולא נענה. כך שואל את מה, מה עושים? התפלל אדם ולא נענה. התפלל אדם, זה למה לא ביקשת, זה כבר כמה שביקשת. כן, אז הגמרא אומרת דבר מאוד משונה. היא אומרת, התפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם, חזק ויהיה מסביבך, וקווה אל השם. כן, ככה אומרת הגמרא. זה יש הסבר עמוק של הרב קוק על זה בתחילת עולת ראייה. שם הוא מדבר על בענייני תפילה. למה צריך לחזור ולהתפלל? הוא אומר כי יש יחס בין הדבר המבוקש לבין התפתחות הנפש של המתפלל. אני בא לבקש משהו, ומדוע הדבר מעוקב? למה מה שאני רוצה עדיין לא בא? כי יש איזושהי התפתחות נפשית שאני צריך לעבור דרך התפילה. אז התפללתי, וכבר התחיל לזוז משהו בי, אבל לא כל מה שהיה צריך. לכן יש עיכוב של קבלת המבוקש. אז זה לא שהבקשה הראשונה הייתה חסרת משמעות, היא אדרבה, היא כבר עשתה משהו. לא נותר לך אלא לשוב ולהתפלל כדי להשלים את ציורי הנפש הנדרשים. מה? לפעמים 70 שנה, לפעמים כמה דורות, לפעמים אלפי שנים. אבל זה לא שהתפילות הן חסרות משמעות, יש התעברות של איזושהי השתנות בנפש, עד שהדבר בסוף
הוא כזה. זה לא כפשוט הוא יחזור ויפעלל.
למה?
זה כפשוט.
זה כן כפשוט, מה הבעיה?
כן, אבל זה לא שאני יכול להתפלל, אז אני יפעלל את הבקשה.
זה כן, תתמלא. ואם תתפלל מספיק פעמים, בסוף זה יתמלא.
הכוונה? כן? הכוונה לא יחזור להתפלל את התפילה הבאה, שלא להתפלל עכשיו פעמיים.
למה לא? פעולה פעמה.
אני חושב
שזה מערך הברכות דווקא מובן שלא, שלא נכיוון ורוצה, כאילו הוא לא כיוון את המערכות, זה כתוב ברמה. ובזה הוא חולק על מרן הבית יוסף. אבל הגמרא דווקא כתוב שעזור מפה. זאת להלכה
גם?
כן.
אני חושב מה שאתה אומר, זה תאריך נפשי רק תלוי בי. אם אני מוכן לקבל את זה, אני אקבל את זה. זה לא... זאת אומרת, אני שולט פה.
נכון, נכון. כן, בבקשה. איך הגענו לזה, מי אתה פונה לאדם דרך? מה היה הסיפור
שאנחנו
לא הבנתי? לא, כי אני, בדרך אגב, כיוון שדברתי על התפילה, אז רציתי להסביר שהתפילה זה מועיל. כן? כי מישהו שאל מה זה עובד, אז אמרתי, כן, זה עובד. והנס הוא שזה לא עובד. כן, מה אתה אומר?
בדיוק,
עוזרת,
אפשר להרגיש.
והבאתי את הסיפור הזה של יחזור ולהתפלל כדי להראות שחזן מתייחסים ברצינות אל התפילה. כן? כלומר, אין סיבה שאם התפללתי, לא אקבל. כן, מה אתה אומר?
אפשר להרגיש אם כאילו
אתה באמת
מקבל תספדת, אתה אומר? מה אם? אם אני מקבל תספדת?
אני מקווה שאפשר להרגיש, כן? יש אנשים שלא מרגישים, זה בעיה.
ועוד דבר, אז מה?
כשאל אדם מבקש צובה, ואז הוא קיבל, והוא לא שם לב שהוא סביע, יש בעיה, כן?
ומה אתה בין תקומה לדעה?
זו שאלה יפה, אבל לא קשורה לעניינים. כן, בבקשה.
אם אתה בא לפעמים שקודם הוא שומע תפילה, אז למה אומרים אסנס לגבי את גליותינו? למה זה נס?
לא כתוב אסנס. אתה מביא את משהו שלא כתוב, אז מה נעשה?
לא
כתוב אסנס, אתה מתפלל על זה קודם?
כן.
כן, אני אסתכל בסיבור, תראה מה שכתוב. כן. טוב, אז בואו נחזור.
איזה דגל, רבי יעזר?
סע, נכון? וסע נס, נכון? וסע נס, מה זה לסע? מה זה סע? תרים, לא סע. סע. תסתכל בסידור, יש לך סידור? כן, תסתכל, וסע נס, כתוב ו, סין א', וסע. כן, מסע, ראשון, לסע, להרים. מה זה, כן, וסע נס, כלומר תרים את הנס, מה זה נס?
להרים.
לא, זה וסע, מה זה נס?
מים, לא?
מה הסוג של דגל, נכון? נס זה דגל, נכון? וסע נס לקבץ גלותינו, כלומר תרים דגל שיביא את כל הקלויות. חוץ זה אפשר להתפלל גם שיהיו ניסים. בואו נחזור להלכה אחרת. נפש כל בשר היא צורתו שנתנו האל, והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם, מה יתרה על בעלי חיים אתה יודע, היא צורת האדם השלם בדעתו. ועל צור הזו נאמר בתורה. פה יוצא לפי זה, כן, שאדם בלי דעת זה לא אדם. זה מה שרציתי בעצם פה להסיף. אם אין דעת זה לא אדם. אז מה זה? זה בהמה. איך אומרים? אדם ובהמה תושיע השם. יש אפילו פסוק בספר בראשית. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי, מאדם עד בהמה. נכון. יחסה. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מאדם עד בהמה. איך אפשר להגיד את זה? אפשר להגיד ככה, אמחה את האדם אשר בראתי נקודותיים, מאדם עד בהמה. מי הוא האדם שאני רוצה למחות? כל סוגי האדם, גם אדם גם בהמה. כן, זאת אומרת, זה משהו.
לא,
למה לא?
מאדם עד דרגת בהמה מתחת, זה רק מה שמעל, אני לא זוכר.
ועד רמז עד עוף השמיים.
לא באמת.
ועד רמז עד עוף השמיים.
הבנתי.
עד רמז עד עוף השמיים, זה גם מה שמעל.
אז מה אני לא אמחה?
מה? מה שלא אדם?
זה
גאה ים. מה?
הבנתי להסבר של הפסוק.
הפסוק, הרי הפסוק הוא תמוע. כתוב, ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מפני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמז עד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. לפני בתחלה אמרת שאתה רוצה למחות את האדם, עכשיו אתה אומר גם שאתה רוצה למחות את הבהמה. יש פה משהו לא מובן. אתה להגיד, אמחה את האדם ואת הבהמה. לא כך כתוב, נכון? כתוב, אמחה את האדם אשר בראתי. מאדם עד בהמה. משמע שאדם, בהמה, רמז ועוף השמיים, זה פירוש למילה אדם.
אדם שהוא בהמה?
יש, נכון, יש אדם שהוא אדם, יש אדם שהוא בהמה, יש אדם שהוא רמז, יש אדם שהוא עוף השמיים.
זה פסוק אחר, לא
ימחה
את האדם שהוא ישראל.
זה המשמעות. מה?
זה פסוק אחר היה אומר, לא ימחה את האדם, לאיזה אדם מתכוון שהוא ישראל. במקרה הזה אדם...
יש פסוק גם בהמשך, ונוח מצא חן בעיני השם.
אוקיי.
בסדר. טוב, כן.
מה זה דעת?
מה זה דעת?
זה מקרה של הרמב"ם, זה חוכמה.
זה מה שנותן לאדם יכולת להשכיל.
גם
אקדמיה
מכורה.
כן, אבל ההשכלה הזאת היא מכוונת לזה שאדם ידע את השם, ולכן נאמר על ההשכלה הזאת, בצלם אלוהים עשה את האדם. זאת אומרת, מה זה צלם אלוהים? לפי הרמב״ם במורה נבוכים, יכולת לדעת את השם בשכלו. תהייתי? אוקיי, זה מה שאומר כאן. ועל צורה זו נאמר בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כלומר, שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם, כמו המלאכים, שהם צורה בלא גולם, עד שידמה להם. זה המשמעות של בצלמנו כדמותנו. כן.
זה בא לבטל פה את החום?
מה לבטל את החומר? למה זה בא לבטל את החומר?
כי הוא רוצה ללמוד למלאך, שהוא רק צורה בלי גולם.
האדם יהיה דומה לזה, כן, שגם כשיובד גופו, עדיין יישאר נצחי, כיוון שהוא ידמה למלאכים. ואינו אומר על הצורה הזו לבריאות הניכרת לעיניים, שהיא הפה והחותם בלסתות, ושאר רושם הגוף, שזו תואר שמה. ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומערער, שזה כמו החתול, אלא הדעה שהיא צורת הנפש. ובצורת הנפש הכתוב מדבר בצלמנו כדמותנו. ופעמים רבות תיקרא זאת הצורה נפש ורוח, ולפיכך צריך להיזהר בשמותיהן, בשמותן, שלא יטעה אדם בהן. וכל שם ושם ילמד מעניינו. כלומר, לפעמים הביטוי נפש מציין דווקא את מה שמשותף לאדם ולחתול. ולפעמים הביטוי נפש מציין את צורת הנפש, שהיא דווקא ייחודית לאדם. אז כדי להבין למה הכתוב מתכוון, או למה חז"ל מתכוונים, צריך ללמוד מן ההקשר שבו נאמרים העניינים. מה שקורה, מה שהוא אומר כאן, עניינו. בעברית שלנו, הקשר. עד כאן מובן? יש משהו לא ברור? טוב, תוציאו דפים, יש בוחן על כל מה שאמרנו. מה? אני אגיד לך למה אני לא עושה את זה. כי אני אדם מפונק, ואני בא ללמד רק במקומות שבהם אנשים לא חייבים לשמוע אותי. כך שאין בעיה של משמעת. ובבית ספר תיכון אפילו, אפילו תלמידים עם כוונות טובות, הם נורא מסכנים, הם שם על פי החוק, כי החוק מחייב אותם להיות שם. אז ברגע ששמת אותי במקום שבו אני חייב לשבת, גם אם אני יודע שמה שאתה נותן לי הוא דברים טובים, וגם אם יש לי חשק לדעת, אבל עצם העובדה שבאתי לכאן בכפייה, זה גורם שאני אפריע לך, אלא אם כן תצליח לעניין אותי. אם תרתק אותי, אני לא אפריע. זה העמדה. לזה מעודדים את כל בני גיל התיכון. נורא. כן, מה אתה אומר?
נפש, זה משהו שקשור לרצון? שזה לא קשור לתיכון?
תלוי איזה נפש.
נפש חייל.
לא, זה קשור לרצון, אבל זה לא עצם הרצון.
זה לא אם הוא מוקשר, זאת אומרת, המלאכים זה... מה יש במלאכים? ברצון, נכון?
שכל. לפי הרמב״ם בפרק ב', המלאכים הם בעלי שכל. עכשיו, אז אני רוצה פה לעשות קצת סדר בדברים, ולצורך זה אשתמש בלוח. נעלם... הרמב״ם מחלק בין שני מישורים, האחד והשני. האחד הוא קורא לו בשם נפש, ולשני הוא קורא בשם לפעמים קוראים לצורת הנפש בעוד שמות. קוראים לה לפעמים נפש, או גם רוח. ברור? כלומר, קוראים לה נפש, כמו הנפש התחתונה. אנחנו נראה עוד שם שניתן לנפש התחתונה, וזה קצת יפתיע אתכם. בפסוק בהלכה ט', הלכה מרכזית ביותר, שלא תמיד שמו לב אליה. אין צורת הנפש הזאת, וצורת הנפש זה מספר 2, אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שהיא תיפרד להם, ואינה מכוח הנשמה עד שתהיה צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף, אלא מאת השם היא, מן השמיים. לפיכך, כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות, עוד שמתים, וטובד הנשמה מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף, צריכה לגוף בכל מעשיה, לא תיקרא את הצורה הזאת, לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, אלא יודעת ומשגת הדעות הפירודות מן הגולמים, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולעולמי עולמים. הוא שמע שלמה בחוכמתו, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כלומר, שימו לב למינוח שבו הרמה משתמש. צורת הנפש שנקראת הרוח ששווה אל האלוהים איננה עשויה מן היסודות, אלא יודעת את בורא הכל ונשארת לעד ולעולמי עולמי, ואיננה כמו החלק התחתון שנעלם מן העולם ויפרד הגוף. איך נקרא החלק התחתון? נשמה, נכון? כלומר, שימו לב שהרמב״ם מכנה את מספר אחד בשם נשמה. כן? היא עובדת. כן? אני שוב חוזר לפסוק, לפי להלכת את. כן? לפיכך, כשיפרד הגולם שהוא מחובר מן היסודות, כלומר זה הגוף, וטובד הנשמה. כתוב כאן, וטובד הנשמה. מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף, הוא צריכה לגוף בכל מעשיה, לא תיקרת הצורה הזאת. כן,
כך זה הגדרה שונה של נשמה, כי פעם כבר קוראים לדבר הזה שנשמה זה נחלת
הלב. נכון, נכון, אז זה לא המינוח המקובל. שימו לב, נפש רוח זה העליון, נשמה זה התחתון. הנצחי נפש רוח, העובד נשמה. כן,
לבד, אחד ושתיים זה חילוקים של מה?
האחד זה מה שנקרא נפש, זה מה שמשותף לאדם ולבהמה, וצורת הנפש זו הדעת היתרה שבתוך נפשו של אדם.
בסדר?
נשמה זה הנשימה. הפונקציה הביולוגית, לא הפונקציות הביולוגיות בכלל, הקרויות על שם הנשימה.
למה אחד למטה ושתיים למעלה? סתם?
כי אני מתחיל מלמטה. מה אני קודם כל פוגש? אני קודם כל פוגש את העובדה שאני בעל חיים. עם הזמן מתברר שיש אצלי גם דעת. בסדר?
זה הרמוד אצל בעל חיים יש נשמה.
כן.
בדיוק.
הנפש של בעלי חיים היא בעצם המכונה אצלנו בשם נשמה. ויש למעלה מזה מדרגה עליונה נצחית שנקנית עם הזמן, וזה צורת הנפש. או נקראת גם לפעמים בשם נפש ורוח, ונקראת גם בשם הדעת היתרה שבנפשו של אדם.
יש מקרים שבהם הרמב"ם מתייחס לנשמה באופן הזה, או שהוא קורא לה באופן הזה?
זה לא ידוע לי. אבל פה זה מאוד מאוד בולט, נכון? אז כך שאפשר לקרוא לזה הרמב"ם בהלכות יסודי התורה. הרמב"ם לעומת זה בספר 8 פרקים. שמונה פרקים, נחלה את החלק התחתון בשם נפש והחלק העליון בשם דעת. בסדר? עכשיו
מה זה קורה ספר מאוחר מאיזה?
זה קדום, זה מאוחר. בספר, למשל נפש החיים, אני אקח את ספר הנפש החיים כי הוא קלאסי, אבל הייתי אומר שזה מה שפופולרי היום, קוראים לחלק התחתון בשם נפש ורוח והחלק העליון בשם נשמה. כך שאתם רואים שיש הרבה בלבול בדברים האלה.
רגע, הרמב"ם לא קרא בסידור ברוב לנשמה שנקראת בתורה?
בוודאי. לא שהוא קרא, הוא כתב את הסידור.
אם אני לא יכול להסביר את הרמב"ם בצורה אחרת ולא ולהגיד שבעצם הוא אומר שיש הישארות הנפש מצד החלק שקנית, וזה מה שיקח, זה מה שימשיך הלאה וזה הנצח.
נכון.
לעומת הנשמה שכביכול היא משהו שהוא כללי ודווקא הוא עליון.
לא, אבל לא, לא, לא. לא לנסות לעשות, לא לנסות לעשות מהרמב״ם, מקובל. בסדר? הרמב״ם אומר דברים פשוטים. מה שהוא אומר הוא מתקבל. עכשיו,
שאלה כשהוא מסביר את זה ככה, כשהוא...
לא, זה עניין של מינוח. אתם לא רגילים לחנות את החלק הנמוך של הנפש בשם נשמה, לכן זה תמוע בעיניכם, ולכן אני צורח לכתוב את כל זה על הנורא.
בישארות הנפש, איפה הוא לוקח את זה, איזה חלק זה בא? זה מה שקנית?
נכון. זה הדעת שקנית.
זה מי שאתה, זה מה
שקנית. לא, לא, לא. יש, טוב, זה באמת שאלה, האם יש איזו התחלה מינימלית בגבי זה תוספת, או שמלכתחילה הכל צריך להיות קנות. כן. זה מחלוקת אלכסנדר פרודיסיה ותמיסיוס.
הרב אמרו קודם שמשהו שמשותף לאדם והבהמה זה אותו חלק של הנשמה, של הנפש.
נכון.
ומה שמביא אותו מהבהמה זה תורת הנפש והנפש רוח, מה שלא מכנים את זה.
נכון.
אז מה זה אתה יכול לדעת שהאדם לא צריך לקנות איזה קניין? זה דבר שתמוע בתוכו. אני נטמע בתוכו.
כן, אתה יכול להגיד שיש באדם מוכנות לקניית הדעת, אבל אם הוא לא יעשה שום מאמץ, ימות כמות הבהמה. בסדר? זה אפשר גם. עכשיו, השאלה אם היא צודק, האם הרמב"ם או המקובלים?
של מינוח, מה פרושים?
כן, אבל המינוח הזה, מי צודק בניתוח העברית? אז אני אגיד לכם את האמת. הרמב"ם מדבר בשפה של התנ"ך, והמקובלים מדברים בשפה של חז"ל. בתנ"ך זה כמו הרמב״ם, וחז"ל זה כמו הרמב״ם. אני משנה לכם דוגמה מאוד מאוד בולטת של הדבר הזה, בגמרא במסכת ברכות דף י', ששם הגמרא שואלת מדוע כתוב 5 פעמים בספר תהילים ברכי נפשי את השם. מה הקשר בין נפשי לבין השם? אז הגמרא אומרת, כנגד 5 דברים שבהם הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא. ברור? כלומר, כתוב 5 פעמים נפשי, הגמרא אומרת, זה 5 פעמים הנשמה. ברור? כלומר, הגמרא עושה שם השוואה שיש 5 דברים שיש בנשמה, שיש גם בקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואינו נראה.
הוא אומר נפשי דוד
המלך. נכון. זאת אומרת, אז אתה מבין כשאתה מבין את הפסוק, כלומר, הפסוק זה מתנה. אז הביטוי שמשתמשים בו הוא נפש, כמו הרמב"ם, וכשחז"ל מסבירים, קוראים לזה נשמה, כמו חז"ל. ברור? כן.
אז מה התואר בי? שמי יודע אני, זה הנשמה שלי, הכוחות החיים שלי, או זה משהו?
מי זה האני שמדבר? אתה שואל, מי זה האני שמדבר?
לא, אני שואל, מה, שמה התורה?
רגע, זה לא מודה אני, זה לא היה נשמה. אז מה הפירוש המילה נשמה בברכה?
מה אתה אור?
תלוי, אם אתה כמו הרמב״ם, הוא כמו מקובל. אתה יכול להגיד גם שאתה בנגלה אומר כך, ובנסתם מתכוון כך, זה יכול להיות.
הנשמה לפי הרמב״ם יכול להיות תאורה? הכוחות חיים של תאורים?
כן. כשבראת אותי. כשבראת אותי הייתי תאור. עכשיו, מה עשיתי עם זה? זאת אומרת,
אי אפשר להגיד שיש לו מעלה כזאת יתרה, תמיד המנך של נפשו, אפילו נפשו, ברכי נפשי, ומשם הוא ברך את הרשת, אבל לא הוא נפשו.
זה יכול להיות, אבל זה לא הפירוש של הרמב״ם. בסדר? כן. אז זה פשוט רק כדי שתדעו שיש מינוחים שונים, ולא תתבלבלו מהדברים האלה.
מה הכוונה, ויפחת הפעם? ויפחת הפעם משמת חיים?
אז זהו. כן, אנחנו ניגשים לדבריו של הנפש החיים בנושא הזה. כי הנפש החיים בעצמו שואל, מדוע המקובלים מכנים את החלק העליון נשמה, בעוד שהמילה נשמה פירושה נשימה. כל הנשמה והלוויה, מה פירוש הדברים? כל מה שנושם. נכון? ברוך ומבורר בפי כל נשמה, כמנה בפי כל מה שנושם. מה?
אדם.
כן, כל מה שנושם. זה נקרא נשמה. אז למה עושים מהנשמה עד החלק העליון הזה? ואז הוא אומר, זה בגלל שזה נשמת פיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה כאילו משהו נושף בתוך האדם, כאילו יוצא מעצמותו כביכול, ולכן זה החלק העליון. בתור נמשל. בתור משל, זה נכון. כלומר, הגמרא במסכת סנהדרין מדמה את בריאת האדם לעשיית כלי זכוכית. כאילו הקדוש ברוך הוא הממזג, שמה מי שלוקח את השופרת שנושב, ומזה נעשה האדם. אז הוא מסביר איך עושים את הכלי הזה. הוא עשו עם שלושה חלקים, כלומר שלושה סנים. יש לב, הרי כלי זכוכית הוא נעשה מזכוכית, מחול, ואוויר. אוויר שנותן לו צורתו. אומר, האוויר בהתחלה נמצא בתוך הריאות והפה של האומן שעושה את הכלי. ואז בעצם בשלב ההוא אין הבדל בין האוויר ההוא לבין האומן עצמו. זה חלק ממנו. אחר כך זה עובר דרך איזושהי שפופרת, ואז זה כבר לא האומן, אבל זה עוד לא הכלי. זה מין רוח כזאת. ואחר כך זה מקבל צורה בתוך חתיכת החול הלוהט שנותנים לו את הצורה, ואז שמה זה נח. לנוח בעברית להינפש. כמו בהתחלה זה נשימה, אגב זה נעשה רוח נפש, ברור? ואז במובן הזה, אם אנחנו לוקחים פה את האומן אותו הקדוש ברוך הוא, יוצא לפי זה שהנשמה היא החלק העליון. אבל זה במשל, כן? במציאות זה בדיוק ההפך. הנשימה שלי כאדם היא דווקא פונקציה ביולוגית. מובן? בנפש החיים, רבינו חיים מוולוז'ין, בספר נפש החיים שער א', פרק ט"ו. בסדר? אפשר אם כן להתקדם. עכשיו יש פה שאלה לפי זה, מה זה החלק הנצחי שבאדם? כן? יוצא לפי זה שהחיים, הייתי אומר, אך, מה? לא, לא משנה, אחרי שנעזוב את המינוח עכשיו, אני רוצה להבין מה נשאר מן האדם, לפי הרמב״ם. הדעת שלי. כלומר, קניתי דעת, קניתי השכלה, אז יש לי עכשיו שותפות בנצח. לא קניתי, אז אין לי שותפות בנצח, כי כל מה שנשאר ממני, זה סך הכל החלק המעורה בחיי העולם הזה, הקיומי, ואין לו משמעות. מה?
בעצם זה המושג של צדיקים ומידתם חיים.
כן, בדיוק.
מה שאני מת זה נשאר הדעת שלי?
כן.
איך?
כי הדעת זה שייך לנצח. כי אתה יודע את הדעות הנצחיות, את המציאויות שאין להן גולם.
איפה הם חיים?
אין להם מקום. דבר רוחני, אתה לא צריך לתת לו מקום. זה כמו שיש כאלה שקוסמונוטים רוסים אמרו שהם הלכו לחלל ולא מצאו את אלוהים. מצחיק. אנחנו לא עושים מקום לדברים רוחניים. לא כמו דקאר שחיפש איפה נמצאת הנשמה בגוף האדם. הגיע למסקנה שזה בהיפופיזה. בהיפופיזה. היפופיזה זה בלוטה שקוראים לה בעברית לא, לא בא לדעתי, זה לא. זה מה שהוא גרה, הוא רק ככה, הוא חיפש איפה יכולה להיות הנשמה. הוא אמר, ודאי שבחלקים הנמוכים של האדם זה לא נמצא. שם, אז משהו עציל. חיפש בראש. מה הוא ראה בראש? שני אוזניים, שני נחיריים, שיניים. אין פה שום דבר ככה שהוא אחד. כן? גם במוח, הוא מצא שני מוחות. עד שהוא מצא שבתוך המוח, מעל גג הפה, יש איזה מין בלוטה, שהיום אנחנו יודעים שזו בלוטה הורמונלית, ההיפופיזה. הוא אומר שמה זה אי אחת, אי קטנה. שמה זה המשכן של הנשמה.
אבל הוא לא הבין את זה שזה לא רוחני, אין לו מקום?
שאל אותו. אני רק אומר לך מה הוא כותב. מה שהוא כותב, אני יכול
לדעת. איפה אני שנשמע שלנו בתוך התפילין?
אצלנו אומרים שהיא במוח, זה כתוב בשולחן האורך. לא כתוב? הנשמה שהיא במוח, בתפילין, יכול תפילין.
כן.
עכשיו רק להבין את זה, כתוב ככה.
אז גם בנפש החיים שמה בפרק ט"ז, אני אסביר את זה. כי שמה אתה לא אומר נפש החיים, תגיד.
מה?
תימן נפש החיים כבר. אז כל השאלות האלה, כיפולנה. מסביר מה המשמעות שהנשמה במוח, יותר מזה. מוח לב וכבד. שהנשמה במוח, והרוח בלב, והנפש בכבד. אז שם הוא מסביר, אני לא תחשוב שזה כך.
איפה הקניין הזה מתבצע?
זה מתבצעו יפה.
לכאורה יש בעיה איפה הקניין הזה נמצא. הקניין הזה הוא... צריך שיהיה לו איזה מקום, צריך שיהיה לו איזה שייכות למשהו. לכאורה זה... והוא משלה את עצמו שהוא קנה משהו. קניתי משהו, אז חוויתי איזושהי חוויה דעת.
במה הוא נקנה? כן.
זאת אומרת שחייתי, חוויתי חוויה
דעת. במי חלה הדעת הזאת?
כשמתתי, נגמרת חוויית הדעת.
נכון, נכון, אתה צודק. קושייה זו שאתה מקשה היא קושייתו של המערב. המערב אומר שאם אתה אומר כך שהאדם, מה שנשאר מן האדם זה המושכלות שהוא קנה, אז יוצא לפי זה שאתה לא מאמין בתחיית המתים, כי המושכלות היו קיימות לפני שהוא קנה אותן, ואין פה מי שקונה. הוא אומר יותר מזה, יוצא שאם אדם בנה בית ומת, אז נשאר הבית. אתה רואה שהאדם לא מת, נשאר הבית שלו. אותו דבר, גם המושכלות שקנה זה לא הוא עצמו. ככה אומר המערב, ולכן הוא מתנגד לכל השיטה הזאת. הוא יסביר שיש מציאות של הנפש העצילית מצד עצמה. זאת אומרת שיש איזה מין ניצוץ אלוהי שהוא עצמות הנפש, והוא לא קשור להשכלה, אלא שההשכלה מוסיפה לו חיות, מוסיפה לו זוהה, אבל לא שאין קיום לנפש בלי זה.
זה מה שהרמב"ם אומר פה בעצם, שהשם נותן לך דעת חינם, נותן לך צורת הנפש, והיא חוזרת לבורכה ו...
השאלה היא לא, לא, הרמב"ם פה לא אומר האם הדבר הזה ניתן לך במתנה או שאתה השתדלת לקנות אותו. הוא לא כותב.
הדעת היתרה?
נכון, אבל בספר שמונה פרקים הוא אומר לכאורה במפורש מה שאני אומר, כי הרי הוא אומר בסוף פרק א' ודר, כי זאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר והשכל לצורה, כן?
כן.
זאת אומרת, לזה הוא קורא בעצם בשם חומר והשכל לצורה, ואם לא הוסגלה הצורה, תהיה מציאות ההכנה אשר בא לקבל הצורה ההיא לבטלה, וכאילו מציאות הבל. ושהכתוב אומר, גם בלא דעת נפש לא טוב, רצונו לומר, מציאות הנפש אשר לא הוסגלה הדעת, אלא תשאר בלא דעת, לא טוב. נכון.
אז הוספתי דעת בעולם עליון.
אני חושב תמיד שנדבר על
זה. הוספתי דעת בעולם עליון, הוספתי חיים, יתר חיים בעולם עליון, ברגע שקניתי דעת לפי המערב, זאת אומרת, חייב משמעות למה שאני עושה.
כן, כן, ודאי.
אבל לפי הרמב"ם, אולי הוא רצה לעשות פריטוס. אלמנט חינוכי, ואז הוא אמר...
אפשר תמיד להגיד שהרמב"ם לא מתכוון למה שהוא אומר, אבל יש הרבה שיטות כאלה, גם באוניברסיטה, גם בישיבות. ואני מתעקש, לא יודע, אולי זה צרות אופקים, לחשוב שהרמב"ם מתכוון למה שהוא אומר. כן, אני מכיר את המושג הזה, חינוכי. יש אפילו ביטוי כזה שהשתרש בתוכנו בשנים האחרונות, אמת חינוכית. ואני חושב שיש מושג אחר, חינוך לאמת, שזה גם חשוב. כן.
הדעת העליונה היא טהורה?
מה?
הדעת העליונה, זאת אומרת המלאכים, זה משהו מושג טהור לחלוטין?
כן. מה אתה מתכוון טהור? אני לא יודע, אבל...
טוב, זאת אומרת, יש הבדל בין טהור לטוב ורע, למשל? זאת אומרת, יש מלאכים שהם רעים, כמו שאומרים?
מלאכים רעים. לא. רק השטן. והשטן הוא לא מלאך על צד האמת.
איך האדם יכול לגרום על, כאילו... זאת אומרת, יש דעת שהיא לא קשורה אל השם, אז לכאורה זה משהו בארץ, זה לא משהו שהוא ברוחניות. כשהוא משכיל מושכלות שהן לא קשורות ליראת השם.
לא, המושכלות זה הנצח.
אבל אם אין לאדם יראת שמיים, הוא לא יוכל להשיג את המושכלות האלה. ככה הוא כותב בשמונה פרקים פרק שני. אם אין לך יראת שמיים, זה יעכב אצלך את ההשכלה.
אז זה משהו
ארצי,
זאת אומרת, זה לא משהו
שבורא
בעולמות
העליונים,
זה משהו
ש... אין דבר כזה עולמות
העליונים. רוחני, משהו רוחני.
לא, האדם פועל עד גלגל הירח. למעלה מזה הוא לא פועל. הוא יכול להתחבר לשכל הפועל. מה?
זאת אומרת, למעלה זה מושג טהור שהאדם לא יכול להשפיע עליו.
נכון. כי לפי הרמב״ם, האדם הוא לא מרכז העולם. מה שמרכז העולם זה המלאכים, לא האדם. אלא יש אפשרות לאדם ליהנות מהגרגירים האחרונים של ההשתלשלות. אז איכשהו יש לו יכולת לצאת מן האבדון הנצחי ולהתחבר אל הנצח על ידי המושכלות.
אבל מרכז השפעה זה בארץ.
כן. לכן אומר הרמב״ם בהקדמת פרק חלק, שכל העולם כולו שתחת גלגל הירח נברא בשביל האדם. כל מה שתחת גלגל הירח, אבל מה שלמעלה מזה, זה לא בשבילך. בסדר?
אני לא מכבד אדם שלא קנה דעת, לכאורה.
נכון. זה גמרא מפורשת. כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. שנאמר, כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמהו עושהו. ויוצרו לרחם עליו.
איך הוא יתחזקה לבהמה?
כן.
בערך. כמו הוא יתן לו כך ברחון חסה או
בוס? כן, זה גמרא מפורשת. יש סיפור ככה שבזמן הבצורת, אז באו אנשים, אז רבי יהודה הנשיא, רבי פתח את האוצרות שלו כדי שאנשים יבואו לאכול, לא היה מה לאכול. אבל הוא אמר בהתחלה, רק מי שקרא בשנה יבוא ויוכל. לא היה מספיק אוכל לכולם, אז הוא אמר, לפחות שתלמידי חכמים יחיו, עמי הארצות ימות. אז הגיע שם רבי עמרם החסיד ובא ביקש, אמר רבי פרנסני, אמר לו, בני שנית? אומר לו, קרית? לא. אומר, אז מה אתה רוצה שאני אתן לך אוכל? אז הוא אומר, פרנסני ככלב וכעורב. נתן לו. אחר כך רבי אמר, אוי לי שנתתי פיתי לעם הארץ. אמרו לו, שמה רבי עמרם תלמידך הוא, שאינו רוצה ליהנות מדברי תורה. הלך, בדק, אכן זה היה הוא, אמר שכולם ייכנסו. פתח לכולם. לא, אז הוא פתח לכולם, לא עושה בדיקות יותר.
זה גמרא, זה דעה חזקה בגמרא, זה דעה שהיא גורפת? יש מישהו שיגיד הפוך?
תמיד תמצא מי שיגיד הפוך. אבל אני אומר, יש כיוון כזה, יש כיוון כזה. אם אין לך דעת, אתה לא אדם, מה זאת אומרת?
זה אחת
הגמרא, זה לא חייב. יש דיון על זה במסכת כתובות בין רבי יוחנן לריש לקיש. שרבי יוחנן אמר, תלמידי חכמים, אומר, עמי הארצות אינם קמים לחיית המתים. אמר לו ריש לקיש, אוי ואבוי, מה יהיה? ככה אתה מתנהג, אתה אומר על עמי הארצות. אמר לו, מה אתה רוצה? מקרא אני דורש. כיתה לא רואה תלפה, וארץ רפאים תפיל. מי שכל המשתמש באור תורה, תל תחייה מחייהו, ושאינו משתמש באור תורה, אין תל תחייה מחייהו, ראה הוא מצטער. אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שכל המסיא ביתו לתלמידי חכמים, והמקיא לתלמיד חכם, והמענה לתלמיד חכם מנכסיו, אז גם הוא דבק בזה. על יסוד זה אומר הרמב״ם בהקדמת פרק חלק, שמציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה, אלא הם נדרשים בשביל קיומו של אותו חכם וטוב, כן? שבשבילו היה כדאי לברוא את העולם. והוא מזהיר שם, המציאות שאר בני העולם תהיה כדי להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם, שמעניין קצת, כן? צריך מדי פעם לראות איזה קומיקס, כן? מה אתה אומר?
אבל יש היום מציאות שבני אדם יש להם מגבלה שכלית שכזאת שהם לא יכולים לתת לעצמם דעת.
נכון, זה לא אשמתם, זה לא אשמתם.
אז איך ההתייחסות שלנו צריכה להיות אליהם? לפי התורה שהרב כן
ברחמיו ורחמיו, אבל כל מעשיו ורחמיו, אבל כל מעשיו, מה אומר רמב"ם? רחמיו רק כתוב הלכה י' כל הדברים האלו שדיברנו בעניין זה כמר מדלי הם ודברים עמוקים הם, אבל אינם כעניין עומק פרק ראשון ושני. וביור כוללו הדברים של פרק שלישי וביעי, הוא הנקרא מעשה בראשית. וכך ציוו חכמים הראשונים שהם דורשים דברים האלו ברבים, אלא לאדם אחד מודיעים דברים אלו ומלמדים אותם. שלום.